שלום לכולם. ראשית, יישר כוח גדול לרב אליהו סולובייצ'יק ולמארגנים של הכינוס החשוב הזה. יש יותר ויותר מודעות לציבור מכל החוגים לחשיבות של השקעות כשרות, וברשותכם אזכור בקצרה את הגישות השונות והדרכים השונות שיש בעניין הזה. רק אפתח בעניין, הייתי אומר, לא יכול היה להיות עיתוי מוצלח יותר לכינוס הזה מאשר היום, משום שישנו חידוש טוב וגדול שהתחדש בימים האחרונים, ובעצם היום כבר קיבל איזשהו ביסוס מעשי, וכשמדובר בהשקעות באגרות חוב. אחת מהדרכים המקובלות להשקעה זו השקעה באגרת חוב, גם כשמדובר באדם פרטי שרוצה לקנות אגרת חוב, וודאי כשמדובר בגופים מוסדיים, אם זה קרנות השתלמות וקופות גמל ופנסיה וכן הלאה, שחלק גדול מהכסף שלהם משקיעים באגרות חוב. איגרת חוב זו בעצם הלוואה בריבית, שהקונה האיגרת הוא מלווה לחברה כסף, והחברה מתחייבת לשלם, להחזיר את הקרן פלוס ריבית במועד הפיראון. זוהי בעצם הלוואה בריבית. יש מחלוקת בפוסקים האם איזה איסור, אם יש בזה איסור ואיזה איסור. דעת מיעוט הפוסקים, רבי משה פיינשטיין, סובר שאין איסור ריבית בהלוואה לחברה, אבל רוב הפוסקים חולקים וסוברים שיש לכל הפחות איסור דרבנן בהלוואה לחברה, דהיינו שרכישת איגרת חוב, שהיא כמו שאמרנו בעצם הלוואה בריבית, יש בה לכל הפחות איסור דרבנן. יש חברות שיש להן היתר עסקה. חברות שחתמו על היתר עסקה, אז בעצם משמעות הדבר שכאשר רוכשים את האיגרת חוב, יש פה הלוואה על פי היתר עסקה, וכאן, מה שדובר קודם, אחת הבעיות שיש בהסתמכות על היתר עסקה, כשמדובר בהלוואה שלא לעסקים, פה זה ממש עסקים, הרי החברה מגייסת את הכספים מהציבור כדי לפתח את העסק שלה. אז זה ברור שמדובר פה בהלוואה עסקית, מבחינה זאת אפשר לסמוך על היתר עסקה. אלא שיש פה בעיה אחרת. והשאלה האם אפשר לסמוך במקרה הזה על היתר עסקה כללי. למה יש פה בעיה בהסתמכות על היתר עסקה כללי, או עלולה להיות בעיה בהסתמכות על היתר עסקה כללי? משום שכידוע, כאשר חברות מנפיקות אג"ח, איגרת חוב, הן מפרסמות תשקיף, ובתשקיף מפורטים התנאים של איגרת החוב. ב-99% מהמקרים החברות, גם אלה שחתמות על היתר עסקה, לא מציינות את קיומו של היתר העסקה בתשקיף. הן לא רוצות לעשות את זה. עכשיו, אמנם יש להם היתר עסקה כללי, כמו שיש לבנקים, אבל בתשקיף זה לא כתוב. עכשיו, יש שטענו, היה פה הרב שמואל לוין קודם, והוא העלה את העניין, ויש שטענו שכאשר מדובר בחברה שהנפיקה איגרת חוב ולא פרסמה בתשקיף שזה על פי היתר עסקה, אז אם מדובר באדם ירא שמיים שרוכש את האיגרת חוב הזאת מהחברה, אפשר לומר דעתו היא לרכוש את זה על פי היתר עסקה, יש היתר עסקה, דעתו על פי היתר עסקה, הכל בסדר. אבל מה קורה אם מי שרכש את האיגרת חוב הזאת, הראשון שרכש אותה, הוא אדם שלא מכיר בכלל את איסור ריבית, לא יודע שיש בכלל איסור ריבית. אין? אולי אפילו גוי רכש את זה, שבכלל אין עליו איסור ריבית, הוא רכש את האיגרת חוב. כאשר הוא רכש את האיגרת חוב, הוא עשה את זה על פי תנאי התשקיף. בתשקיף לא כתוב שיש היתר עסקה. אז הוא רכש את האיגרת חוב על פי תנאי התשקיף, בלי היתר עסקה. עכשיו, כידוע, הרי האיגרות חוב נסחרות בבורסה. אני עכשיו בא ורוכש ממנו את האיגרת חוב. האם עכשיו כשרכשתי ממנו את האיגרת חוב, זה הפך להיות על פי היתר עסקה? האם כאשר מלכתחילה זה היה שלא על פי היתר עסקה, שהרי הוא לא כוונתו לא הייתה על פי היתר עסקה, כי זה לא כתוב בתשקיף, והוא לא רצה את היתר עסקה הזה. כשאני עכשיו רוכש ממנו בשוק המשני, עכשיו זה הופך להיות על פי היתר עסקה? יש שטוענים שכן, ויש שטוענים שלא. יש בזה דעות שונות. ואלה שטוענים שלא, ביקשו למצוא פתרון שיאפשר לאדם ירא שמיים שרוצה לרכוש איגרת חוב על פי היתר עסקה, שזה יחול עליו גם אם זה לא חל על הרוכש הקודם שממנו הוא קנה את זה. ותכף נראה מהו הפתרון. זו אם כן בעיה מכיוון אחד. אתה בעיה גם מכיוון אחר. ישנם לא מעט חברות שאנחנו נתקלנו בהן בעיסוק שלנו בעניין, לא מעט חברות שלא רוצות לחתום על היתר עסקה. בדרך כלל כאשר פונים לחברה ומבקשים תחתימה על היתר עסקה, מעבירים את זה ליועצים המשפטיים, והם ברוב המקרים לא מבינים מה מדובר, או יש פה קשיים, יש פה בעיות, והם ממליצים לא לחתום. אנחנו לצורך זה ניסחנו במכון כתר היתר עסקה ששפתו, מבחינת תוכנו כמו כל היתר עסקה אחר, השפה שלו תהיה שפה יותר משפטית, שתהיה יותר ככה קריאה לעורכי הדין, במידה מקרים מסוים זה עזר, אבל לא תמיד. עורכי הדין מצווים לחתום על היתר עסקה. אם הבנק חתום, אין סיבה לחשוב. היתר עסקה חתום על ידי הבנק, על ידי מועצת המנהלים של הבנק, אין בזה סיבה לחשוב שלא. אבל איפה, דווקא העובדה שעורכי דין נמנעים מלחתום, זה אומר שהם מתייחסים ברצינות. וממילא, אם חתמו, זה אומר שזה רציני. כן, זה אני אומר. עוד נסיים את העניין, אני מיד אתייחס לשאלות. רק ברשותכם נסיים את המהלך פה לגבי החידוש שנוצר ממש בימים האחרונים. אז אם כן, יש בעיה. פנינו לרשות לניירות ערך, פנינו לחברי הכנסת, ניסינו לקדם איזו חקיקה שתחייב חברות לרשום היתר עסקה בתשקיף. הרשות לניירות ערך התנגדה לזה, אבל באה עם הצעה אחרת. באה עם הצעה שיכולה מבחינתם לפתור גם את הבעיה של אותם דעות שהזכרתי בהתחלה, וגם את הבעיה של אותם, מהצד השני, של אותן חברות שעורכי הדין שלהם מתנגדים להיתר עסקה כללי. ומהי ההצעה של הרשות? באה הרשות ואומרת, יש אפשרות למי שמעוניין לחתום על היתר עסקה אישי מול החברה. כלומר שההיתר עסקה הזה יהיה לו משמעות רק לתקופה שבה הוא מחזיק את האיגרת חוב. לא לזה שהיה לפניו ולא לזה שלאחריו, אלא רק לתקופה שלו. היו איזה דיונים ארוכים שנמשכו חודשים. בסופו של דבר, ממש לפני פסח, בערב פסח, פרסמה הרשות לניירות ערך נייר עמדה שבה מאפשרת את ההסכמים הללו, שחברה תתקשר בהסכם עסקה פרטי, היתר עסקה פרטי, עם מי שמעוניין, פרסמה את העמדה הזאת, וקבעה גם שזה אפשרי לעשות את זה דרך אינטרנט וכדומה. ואנחנו מכון כתר, היום פתחנו במסגרת האתר של מכון כתר, אפשרות לכל מי שמעוניין להיכנס ולהירשם כמשקיע שמעוניין להתקשר בהיתר עסקה פרטי מול חברה, וכל חברה שתרצה ותתקשר גם לשם, תירשם גם במכון, באתר של המכון, בעצם לגביה תחול אותה התקשרות פרטית. משמעות הדבר שכל מי שנרשם שם, שיקנה איגרת חוב של חברה שגם היא רשומה שם, הוא יודע שהרכישה שלו של איגרת חוב הייתה על פי היתר עסקה. וגם אין היתר עסקה כללי, הדבר יועיל לגבי ההחזקה שלו באיגרת חוב. ובצורה כזאת נפתח פתח מאוד חשוב לכיוון השקעה של איגרות חוב בלא חשש ריבית, וכמו שאמרתי, זה פותר גם את הבעיה של אותם אלה שחששו, שכאשר אדם רוכש איגרת חוב בשוק המשני, ממי שלא הסתמך על היתר עסקה, או מי שלא היה חשוב לו היתר עסקה, אולי הדבר הזה אין לו משמעות מבחינת היתר העסקה. אז מה? עכשיו אני נאמר איך זה מתקיים. בכל אופן, היום השקנו באתר של מכון כתר את האפשרות, לכל מי שרוצה, יכול להירשם שם. בינתיים עוד אין אף חברה שנרשמה, זה עכשיו התחיל היום, בעזרת השם תירשם לחברות, ואז אפשר יהיה בעצם, כלומר אדם יכול גם עכשיו מראש להביע את רצונו, להתקשר בעתיד עם כל החברות שתירשם לה בעתיד, ואז בעצם זה יכול אוטומטית ההתקשרות איתו, וזה בגיבוי של הרשות לניירות ערך, ככה שגם מבחינה משפטית הדבר הזה מגובה. עכשיו, איך זה מועיל? חד פעמי. אתה יכול להירשם עם חברה ספציפית, ואתה יכול לסמן שם שאתה מעוניין שכל החברות שגם בעתיד תירשמנה, כן, אתה איתם רוצה לחתום על היתר עסקה פרטי. עכשיו, איך זה מועיל? בעצם יש פה שאלה של הפיכת מלווה לעסקה. כי עד עכשיו, כאשר החברה הנפיקה את האג"ח, זה היה, נניח, שלא על פי היתר עסקה. כאשר אני עכשיו רוכש את האג"ח, אני רוצה שעכשיו זה יהפוך לעסקה. האם אפשר להפוך הלוואה לעסקה? זאת השאלה. אז זה ברמה מביא את מרדכי, כן, בסימן קוף עין וב, חושב משפט, קוף עין וב סעיף א', מביא את מרדכי, שם הוא שומר כך, מי שילבה לחברו מעות, ואחר כך אמר לי, יהיו בידך למחצית שכר, ונאנסו בידו, חייב בכל האונסים כמו בתחילה, דלא נסתלק משמירתן בדיבור באלמה. כלומר, אין אפשרות להפוך על ידי דיבור, להפוך הלוואה לעסקה. איך כן יש אפשרות? אז תכף אני נראה, מחלוקת, נחלקו הקצות ודגון מרבבה, נחלקו בעניין, אבל לפני כן, כל מה שנאמר כאן, שאי אפשר להסתלק משמירתם בדיבור באלמה, כמו להפוך הלוואה לעסקה, זה רק לבי מה שקיים כבר. אבל לגבי מה שיהיה בעתיד, אין בעיה. זאת אומרת, שאם עכשיו, אותו אחד שנמצא אצלו הכסף, הוא עכשיו יקנה נכסים חדשים, פה כן אפשר להתנות שהנכסים החדשים, הם יהיו על דרך של עסקה. זאת אומרת, שעכשיו אני כנותן הכסף, יהיה לי 50%, כלומר, כן, כדין עסקה של חצי יומי וחצי פיקדון, פה אין בעיה. הבעיה רק לגבי מה שכבר קיים, שהיה כהלוואה, האם אפשר להפוך אותו. אז קודם כל, לגבי נכסים חדשים שעכשיו החברה תקנה מכאן ולהבא, אז זה יהפוך על דרך של עסקה, חצי יומי וחצי פיקדון. מה לגבי מה שכבר קיים אצלה? אז כמו שאמרנו, בדיבור באלמה אי אפשר, אבל אומר הקצות, שאם אומר לו שהמעות תהיינה מעטה בידו בתורת עסקה, הדבר הזה מועיל. כלומר, בדיבור באלמה זה רק כאשר הוא אומר לו, יהיו בידך למחצית שכר. אבל אם אומר זה יהיה בתורת עסקה, אז זה כן מועיל. מה בדיוק ההבדל? מופיע מאמר בחוברת שחולקה, תוכלו לראות שם את הדברים, לא ניכנס לזה כרגע במסגרת הזאת, אבל ככה אומר הקצות. לפי החולקים, הדגון מרבבה שסובר שצריך שיהיה דווקא קניין, אז צריך לעשות קניין. איזה קניין אפשר לעשות? אפשר לעשות קניין בחוב. הרי בעצם החברה חייבת לי. עכשיו, ברגע שאני הופך את זה לעסקה, אני הופך חלק מההלוואה לפיקדון. כלומר, מילים אחרות, אני עכשיו רוכש חלק מהנכסים בחוב שהיא חייבת לי. האם אפשר לקנות נכסים בחוב? כן? האם אפשר לקנות נכסים בחוב? מחלוקת רמב"ם וראש, מופיע בשולחן ערוך בחושבים משפט ריש דלת, סעיף י', מחלוקת רמב"ם וראש, לפי הרמב"ם זה אפשרי, גם לפי הסברים שבלתי אפשרי, אבל לצורך מניעת ריבית רבנן, הדבר הזה אפשרי, ואפשר יהיה לראות עוד פעם במאמר בחוברת את הפרטים, לא, מקוצר הזמן לא ניכנס כרגע לעניין, אבל הדבר הזה רשום בחוברת. בעניין אחד, מה שפה אנחנו עושים דבר כזה, שברגע שאדם שחתם על ההסכם הזה, הוא רוכש אג"ח, עכשיו החברה חייבת לו על פי היתר עסקה. זאת אומרת, על התקופה שהוא החזיק באג"ח, אם החברה תישבע או לפי התנאים תוכיח שלא יהיו לה רווחים, היא תהיה פטורה מלשלם. אם היא לא תוכיח, היא תשלם. אם היא לא תוכיח, היא תשלם. כמה היא תשלם? היא תשלם על פי התנאים. כלומר, נניח שהתחייבה לפני כן למישהו ריבית. הריבית הזאת שהתחייבה למישהו לפניי, היא עכשיו תהיה חלק מדמי ההתפשרות. כלומר, כשהיא תשלם, היא תשלם לפי ההתחייבויות שלה. אבל זה רק בתנאי שלא הוכיחה, כן, על פי היתר עסקה שהיו לה הפסדים. אם תוכיח, לא תצטרך לשלם. בצורה כזאת אפשר יהיה להפוך את ההלוואה לעסקה, וזה קיבל אישור, זה היה אחד מה, כן, גם יושב-ראש ועדת הכספים, גפני, כן, היה מעורב בזה וקיבל ברכתם של רבנים מכמה וכמה חוגים שאישרו את העניין, ולכן בעצם יש פה פתרון מצוין, שכמו שאמרתי, גם פותר את הבעיה הראשונה הלכתית, וגם מאפשר להשקיע בחברות שלא חתמו על היתר עסקה כללי, אם יחתמו על היתר עסקה לאג"ח. זה בנושא של ריבית. אני רוצה, ברשותכם, אולי אני משמע בסוף שאלות, כי פשוט, הזמן קצר, אני רק רוצה עוד נקודה, ואני אשמע שאלות. הבעיה נוספת שיש לנו בנושא של השקעות כשרות, היא בעיה של חילולי שבת. עכשיו, יש מספר פתרונות שמקובלים היום במסלולים, מה שנקרא מסלולים כשרים. אחד הפתרונות המקובלים במסלולים הללו הוא פתרון שלא משקיעים בחברה עצמה, אלא בנגזרות. מה הכוונה? אז מי מה הכוונה? יש, למשל, אחד הדברים המקובלים, מה שנקרא תעודת סל. מהי תעודת סל? ישנה חברה שמבטיחה למי שייתן לה כסף, שהיא תחזיר את הכסף במועד שהיא קבעה, בצמוד לעליית המניות, נניח על פי מדד תל אביב 100. יש מדד תל אביב 100, שזה 100 החברות הגדולות בבורסה בתל אביב. כן? אז הכסף שאני אתן לחברה יחזור אליי במועד שהיא קבעה, בצמוד למדד של תל אביב 100. עכשיו, זה בעצם הלוואה בריבית. אז החברה הזאת יש לה היתר עסקה. אין בעיה. השאלה היא לגבי אותן חברות שמרכיבות את מדד תל אביב 100. החברות הללו חלקם אולי מחללות שבת, לא אולי, חלקם מחללות שבת. חלקם אולי מלוות בריבית. אבל אני בעצם לא הופך להיות בעלים שלהם. כי אני רק רכשתי יחידה בתעודת סל. מה שעשתה החברה של תעודת הסל, היא השקיעה במה שהיא השקיעה. אבל אני לא בעלים בחברות הללו, אני רק בתעודת סל. ולכן מבחינה זאת, במסלולים הקשרים, מאשרים את הדבר הזה. אגב, במשרד האוצר כבר מדברים הרבה זמן לבטל את התעודות הללו ולהפוך את זה לקרנות סל. ובקרנות סל, בשונה מתעודות סל, שם העמית הוא ממש בעלים על המניות. ואז הבעיה הזאת, ואז הבעיה תחזור. אבל כרגע מדובר בתעודות סל בצורה כזאת, זה פתרון. הפתרון הזה הוא פתרון טוב, הלכתית, אבל יש בו בעיה. כי אנחנו רוצים, והיום התופעה הזאת הולכת וגדלה בעולם, של אנשים שמעוניינים שהכסף שלהם יקדם מטרות שנראות להם חשובות. זו תופעה שקיימת בעולם בכלל, לא רק משיקולים הלכתיים. למשל, הנושא של הגנת הסביבה, לא, מניעת זיהום הסביבה. יש היום מפורסמים, כן, מדדים של חברות ששומרות על איכות הסביבה ופוגעות באיכות הסביבה וכן הלאה, והחוק אפילו מאפשר לוועדות השקעות של גופים מוסדיים, כשהם מחליטים באיפה להשקיע, לאפשר לשקול גם את השיקול הזה. זאת אומרת, האם מדובר בחברה שמגינה, תורמת להגנת הסביבה או לא תורמת להגנת הסביבה. מאפשרת להם לשקול את זה כי זה נראה ערך חשוב. הם טוענים שאולי יש לזה גם חשיבות כלכלית. אז מאפשרת להם לשקול את הדבר הזה. אגב, האוצר לא מאפשר לשקול שיקולים הלכתיים. כלומר, שוועדת השקעות תקבע, אנחנו משקיעים פה או פה בגלל שיקולים הלכתיים, לא. היא כן מאפשרת לקבוע מהי המסגרת הכללית של מניות שמותר להשקיע בהם, אבל בתוכם השיקול צריך להיות שיקול כלכלי. אבל לא לשקול ישירות שיקולים הלכתיים בהשקעה. הגנת הסביבה מותר גם לשקול לוועדות השקעות, לשקול את השיקולים הללו. בכל אופן, זו תופעה שקיימת בעולם. תעודות הסל, החיסרון של תעודות הסל, כשאין בהם הבחנה בין חברות שומרות שבת לחברות לא שומרות שבת, בין חברות שמלוות בריבית לחברות שלא מלוות בריבית, הכל אותו דבר. אני באופן פרטי לא נמצא בבעיה, כי אני לא בעלים על החברות האלו, אבל הכסף שלי בסופו של דבר לא משמש למטרות שאני רוצה שישמשו. ולכן הטוב יותר זה לא להסתמך דווקא על זה, אלא להגיע באמת להשקעה בחברות ששומרות שבת. ואז אנחנו מעודדים את החברות הללו, כמו שאנחנו רוצים לרכוש מוצרים במקומות ששומרים שבת. ולא, אז גם בנושא הזה, ואגב, הנושא של רק קצת לסבר את האוזן, אנחנו כדי לפרסם רשימה של חברות, קצת נכנסנו לעניין לבדוק מה המצב. אז יש הרבה חברות שהן בסדר. אבל רק ניתן לכם כדוגמה, אולי דוגמה בולטת ככה, כן? מפורסם, כן, שחברת אל על לא מחללת שבת. לא נוסעת בשבת. אבל לאחרונה פרסם משרד הכלכלה, כן, וזה מפורסם באתר, באינטרנט, כל אחד יכול להסתכל, את תראי העבודה בשבת שהוא מחלק. את תראי העבודה בשבת שהוא נותן. כמה עובדים לדעתכם עובדים באל על בשבת, ביתר משרד הכלכלה? מישהו יכול לזרוק מספר? מה? המספר המדויק, 1,364 עובדים. תשימו ל-1,364 עובדים בשבת באל על. וזה כלפי חוץ חברה ששומרת שבת. לא יודע מתוך כמה, מה זה משנה? מה זה משנה מתוך כמה? אלה זה לא מספיק? 1,364 עובדים זה לא מספיק? כן? מה? תראה, מה שעושים, מחקירים את המטוסים, ומחקירים את הטייסים, והכל הזה, רק בצג, בשדה התעופה, לא מופיע שם אל על, אלא מופיעות חברות אחרות. ומתחזקים את המטוסים. כן? אז זה דוגמה. תראה לכם דוגמה נוספת. שגם עלינו דוגמה מעניינת, ככה איזה קוריוז, יש חברה, כן? חברה שנקראת דור פילים. זו חברה שעוסקת באריזות ניילון. עכשיו, החברה הזאת, יש שם את האריזות של הבמבה והביסלי, ומאכלים שחלקם הכשר הבדץ. אבל החברה הזאת מעסיקה 54 עובדים בשבת. החברה של הסקיות הללו. 54 עובדים בשבת. אז ככה שהמצב... נייר חדרה, גם... תראו, אני אגיד לכם משהו. הנושא הזה הוא לא פשוט לבדוק אותו. בגלל שלא כל לא כל החברות הם בדיוק מפרסמות. מה? כן, אז אחר כך היו שתנו שמעסיקים גויים שם, אני לא יודע, אני לא רוצה, דברים שאני לא יודע, אני לא רוצה לומר. אני פה מסתמך, הנתונים ברורים שמשרד הכלכלה, שפרסם את היתרי העבודה בשבת, נכון? אז עכשיו תראו, יש דברים שאי אפשר, מה שאי אפשר, אי אפשר. מה שאי אפשר, אי אפשר. אבל אני אומר, אנחנו צריכים לעודד, ויש אפשרות, הציבור הדתי על כל חוגיו וגווניו, יש לו קופות גמל, ויש לו קרנות פנסיה, ויש לו כל הדברים הללו, אפשר לנתב אותם, לא להתחמק מהעניין על ידי קרנות תעודות סל, לנתב אותם למקומות שהם מקומות כשרים. עכשיו, זה לא פשוט להגדיר מה זה נקרא מקום כשר, כי יש היום חברות וחברת בת, ויש חברה שהיא לא מספקת, שהיא לא בעצמה מוכרת בשבת, אבל מספקת תמיכה טכנית בשבת, וחברה שהחברת הבת שלה מספקת תמיכה טכנית בשבת. בתי מלון למשל, בתי מלון, הם קולטים אורחים בשבת. אז חברה שמחזיקה בתי מלון, תיקרא חברה כשרה או חברה לא כשרה. זה לא פשוט, הגדרות לא פשוטות. ואנחנו, כן, בהדרכת הרב יעקב אריאל, כן, אנחנו ניסחנו איזשהו דירוג של 1 עד 5 בחברות, זה גם כן מפורסם באתר, מי שרוצה יכול להיכנס לשם ולראות את הדירוג. חברה שמופיעה בדירוג 1 היא חברה שאין בה שום חשש, שגם לא היא ולא חברת הבת שלה לא מחללות שבת. חברות שלא מופיעות בכלל שם, כן, שלא מופיעות בכלל שם, כן, הן חברות שמחללות שבת בלא ספק בכלל, כן? כלומר, שם מופיע 1 עד 5, זה החברות הכשרות עם דירוג כשרות מסוים, כן? אבל יש חברות שלא מופיעות בכלל שם, אפשר גם את הדבר הזה לראות. נזכיר למשל חברה לישראל, שהוזכרה קודם, החברה לישראל, יש בתי זיקוק לנפט בחיפה, בזן, שמעסיקה 168 עובדים בשבת, כן, וכן הלאה. אז אלו חברות שבכלל לא רשומות שם ברשימה, אבל השאיפה צריכה להיות לנתב. אנחנו היינו, כן, נפגשנו במשרד האוצר, מנסים ליצור באמת, כי גם זאת לא קיים, ליצור אפשרות של קופות גמל, קרנות וכן הלאה, שישקיעו גם על פי הקריטריונים האלו. זאת אומרת, שלא רק יתחמקו מהעניין על ידי תעודות סל, אלא ישקיעו במקומות שידוע שהם שומרים שבת, ובצורה כזאת גם לעודד את המקומות הללו. וכמו שאמרתי, איסור הריבית, היום ברוך השם, יכול להיפטר בצורה, כמובן אם יש שיתוף פעולה מצד החברות ומצד הציבור, יוכל להיפטר בצורה טובה על ידי ההסדר החדש של הרשות לניירות ערך. עכשיו, אם יש שאלות, אני... כן. לגבי
הנושא של אגרות חוב.
כן.
לכאורה, יש גם פתרון כללי, שבעצם עושים אותו בבנקים. הרב בלוי, בנוסח שהוא עשה של היתר עסקה, אז הוא כתוב שם שהיתר עסקה, מועצת המנהלים של הבנק מוטלת עליו, וזה אומר, לא משנה, גם אם בבנק מסוים, הפקידים, או אפילו מנהל הסניף, בכלל לא יודע מה זה, ולא מבין מה זה, כל הענייני ההלוואות של הבנק זה על פי היתר הזה. אז אותו דבר פה, גם אם אני אקנה מבן אדם, שברגע שחברה תנפיק, אגב, על פי יותר עסקה כזה, שמועצת המנהלים של החברה החליטה שכל האגחים שהחברה תנפיק זה על פי היתר עסקה, גם אם אני אקנה באופן ספציפי איגרת חוב מבן אדם שלא שומע אותו המצוות ולא יודע שום דבר ובכלל לא מודע לכל הנושא הזה,
אני אומר לך מה ההבדל. ההבדל בין הבנק לבין זה, ההבדל הוא פשוט. בבנק אין תשקיף. פה יש תשקיף. התשקיף הוא המסמך שבו מפורטים התנאים של איגרת חוב. ובתשקיף היתר עסקה לא מופיע שם. עכשיו, כאשר בבן אדם, תגיד לו החברה, לא הרווחתי, ותשבע וכן, לא הרווחתי. מה יגיד הבן אדם הזה? מה אכפת לי שלא הרווחתי? יש תשקיף. בתשקיף כתוב שאתם חייבים לשלם לי. זה שאתם חתמתם על היתר עסקה שנמצא במשרד, אגב, זה גם לא דבדל, כי בבנק יש סניפים, יש סניפי בנק, פה אפילו זה לא קיים. אז זה שיש במשרד שלכם היתר עסקה, שבתשקיף אין לו זכר, מה זה מחייב? לעניות דעתי, בית משפט לא ייתן לזה תוקף. אם יבוא בן אדם ויגיד, אני הסתמכתי על היתר עסקה, אז בסדר. כי הוא יגיד, היה היתר עסקה שפרסמתי ואני הסתמכתי עליו. אבל אם יבוא בן אדם ויטען, אני לא הסתמכתי על היתר עסקה כי לא מופיע בתשקיף, ולא ידעתי שיש לכם במשרד היתר עסקה. לא ידעתי מזה בכלל. אני הייתי בבורסה, רכשתי איגרת חוב, הסתכלתי לפני כן בתשקיף לראות מהם התנאים של האיגרת חוב, אתם טוענים שבמשרד שלכם היה היתר עסקה? לא ידעתי מזה בכלל.
יש שם פוסקים, לדוגמה, אחד השוטים, דיון על בן אדם נאשם שהוא קונה, מוכר זהב טהור. ואחר כך התגלה לו שזה 18 קראט. אז הוא אמר, יש פה מתח טעות, לא היה דעתי. אז כתוב הפוסקים שלא. כיוון שהנורמה הייתה שבאותו מקום קוראים לה 18 קראט טהור, זה הנורמה באותה מציאות, אז הדעה שלו בטלה, זה לא נקרא
נקרא. נכון, מה הנורמה כאן? אז מילא בבנקים אתה יכול להגיד שהנורמה... אבל אתה לא יודע מה החברה קבעה. החברה פרסמה בתשקיף מה שהיא קובעת.
בתשקיף למה מפרסמים את כל החוקים ואת כל מה שמועצת המנהלים החליטה לאורך כל השנים של...
את מה שרלוונטי להיית העסקה. טוב, תראו, מה שאתה טוען, יש לך מה לסמוך. הבדץ למשל, מקבל את זה. זה לא, מה שאמרתי זה לא טענה, זה טענה שאפשר להתווכח איתה. אני מסכים איתך שאפשר לטעון שהיית העסקה מחייב למרות שבתשקיף לא מופיע. העובדה היא אבל שכשרצינו שיופיע בתשקיף, הרשות התנגדה. למה התנגדה? אז זאת אומרת שהיא, כן, אז אני לא יודע עד כמה זה באמת, אבל יש שסומכים על זה, ובהחלט אפשר, יש שם מה לסמוך, אבל אלה שלא סומכים, הפתרון עכשיו ייתן להם פתרון גם לדבר הזה. יש עוד זמן? מה?
שאלה אחרונה.
שאלה אחרונה, כן. תראו, אנחנו בדקנו שמירת שבת. גם זה עבודת נמלים. לבדוק שמירת שבת, כן? לא בדקנו. חמץ לפסח אפשר יותר לפתור על ידי שאדם במחירת חמץ ימכור גם את המניות. כך אנחנו עשינו. מכרנו במחירת חמץ גם את המניות. אז זה יכול, זה אפשר לפתור בצורה כזאת. איסורים אחרים לא בדקנו. יש, אני חושב שזה יותר ידוע. אתה יודע, לפי אופי החברה, אם לא בנייר חדרה, אז מה, אין איסורים אחרים. זה, כן? רק יכול לשמירת שבת. בדרך כלל הבעיה העיקרית שפחות ידועה ויותר קשה לבדוק זה שמירת שבת. טוב, תודה רבה.